בוקר טוב. כן. אז בדף, מקווה שיש לכם מספיק דפים, אם לא, אז תסתכלו שניים בדף אחד אם אפשר. אז שוב, אני מתנצל על האיחור, היה פקק בכניסה לעיר, לא פקק יותר מדי ארוך מהתכנון שלקחתי מראש. סתיו, אני רוצה להגיד לכם שתדעו, כל הפקק הזה ארוך היה בגלל שהיו בצד שני קבעיות, וכל אחד רק מעיט לראות מה העניינים, לא היה שום סתימה בכביש, כל אחד רק מסתכל לראות מה זה, פקק ארוך בכביש בגין. טוב, צריך סבלנות, זו הזדמנות להראות על מידת הסבלנות. כשאתה רואה שהשעון ממהר ואתה לא יוצא מכלך, הזה זה עבודה נפשית פנימית ממש. טוב, אז אנחנו נמצאים, אנחנו לומדים היום נבנים עם מסכת אבות, והתחלנו ללמוד את הזוג משניות שהכותרת שלהם זה הפגישה הנכונה של האדם עם החברה. אני אקריא את המשניות עוד פעם שניכנס קצת לעניינים. יהושע בן פרחיה וניטאי ארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. ניטאי ארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. אנחנו רואים פה את הפגישה עם החברה בשני הצדדים שלה, בצד החיובי, הפגישה החיובית, לבחור את האנשים המתאימים, ולהתרחק מהאנשים הלא מתאימים שלא משאירים אותי אדם טוב. האחריות שלי להיות אדם טוב. מה שמקרב אותי לטוב אני עושה, מה שמרחיק אותי מהטוב אז אני מתרחק ממנו. והתמקדנו כרגע בהווה דן את כל האדם לקו זכות, והיום בעזרת השם נסיים את זה. ראינו שהדן את כל האדם לקו זכות זה משאיר אותי בפגישות החברתיות הבלתי בחירות שלי, איפה שאני לא יכול לבחור עם מי להיות ואני צריך להיות שם עם האנשים האלה. נותן לנו עצה יהושע בן פרחיה, נותן לנו עצה להתחבר לצד הטוב שלהם, של אותם אנשים שאני חייב להיות איתם, להתחבר, ויוצא מזה שאני נשאר קשור לטוב, כי אני מחובר לצד הטוב של האנשים שיש בהם גם חלקים שאני לא רוצה להיות מחובר אליהם. וממילא כשאני בוחר להיות מחובר אליהם לצד הטוב שלהם, ממילא כאילו אני אומר לעצמי, לזה אני לא מחובר. אז אני עושה פה הפרדה בין טוב לרע. וההפרדה הזאת בין טוב לרע, אפילו בראש, היא חשובה מאוד. וזה כל עניין עץ הדעת טוב ורע, שעשה ערבוב, האכילה הזאת עשה ערבוב בין טוב לרע. וכל התפקיד שלנו בלימוד התורה, התורה זה תיקון של עץ הדעת, של חטא עץ הדעת טוב ורע, זה זאת הפרדה, מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, מה הגון, מה לא הגון, מה ישר, מה לא ישר. זה ההפרדה שהתורה עושה, שעושה בירורים בכל תחומי החיים. איך כל הזמן להיות קשור לטוב ולהתרחק מהרע. אז הקו זכות עושה את זה. למדנו גם שעל ידי זה שאתה דן לקו זכות, בעצם לא רק אתה שומר את עצמך טוב, שזה האחריות הראשונית שלך, כן? במסגרת האחריות שלך בחיים זה לשמור על הטוב שלך, ואם כל אחד יעשה את זה אז החברה תהיה טובה, אלא כשאתה מסתכל על השני בקו זכות, אתה גם אותו מצמיח. זה למדנו מרבי נחמן בפעם שעברה, גם אותו אתה מצמיח. כשאתה מתחבר לצד טוב שלו, הוא מרגיש שהוא שווה, הוא לא מיואש מעצמו, הוא גם מחובר לדברים הטובים שלו, והוא צומח מזה. כי כולנו רוצים להיות טובים בפנימיות שלנו, כולנו רוצים להיות אנשים טובים. עד כאן, זה מה שלמדנו פחות או יותר, והרב קוק לוקח את התורה של רבי נחמן למקום נוסף, דהיינו לאחריות. זה לא רק עיצה טובה לתון לקו זכות כמו שעד עכשיו למדנו, אלא לוקח את זה למקום של אחריות. כאשר עם ישראל נמצא במצב לא טוב, מאיזה סיבות שלא יהיו, בגלל שהוא אחראי על זה, לא אחראי, לא משנה כרגע, אבל עם ישראל נמצא במצב ירוד, מצב תרבותי ירוד, מצב חברתי ירוד, הטוב הוא לא האווירה הכללית של החברה, כן? אז הרב קוק לוקח את זה למקום שזה חובה על גדולי ישראל שהם מסוגלים להסתכל על הצדדים החיוביים של החברה ועל כל פרט ופרט, להסתכל בצורה חיובית עליהם, זה חובה בשביל להציל את עם ישראל. אחרת אנחנו יורדים למדרון חלקלק, אם הם לא יעשו את זה, מי יעשה את זה? ובשביל זה אנחנו לומדים את זה, כי אנחנו צריכים לעשות את זה, צריכים. משתדלים. זה בא מאורות פרק ד' שנקרא אהבת ישראל, למדנו את זה, מי שוותיק בשיעור הזה, למדנו את זה פעם, וטוב לחזור על זה לא עוד פעם אחת, עוד 1,000 פעמים, בעיקר לקראת הימים שאנחנו מתקרבים אליהם, יום ראש השנה, עוד כמה ימים, יום כיפור, זה לחזק אותנו לקראת כל השנה להיות אדם כזה, או לפחות לשאוף להיות אדם כזה. ואם זה לא בכל תחומי החיים שלנו שזה קשה, אבל אם אנחנו עוד קצת נהיה אוהבי ישראל, עוד קצת נאמין בסגולה הפנימית שיש בכל אחד ואחד, ונסתכל על כל אחד מהנקודת מבט הזאת, אז אנחנו מרימים חזרה את החברה הישראלית, שהיא, יש לה מצבים שהיא שוקעת לצערנו הרב, והשקיעה הזאת הביאה כבר פעמיים עלינו חורבן. בוא נראה את זה בפנים. אם תשאלו אותי, אז מה אנחנו מעלימים עין? אז אנחנו לא מעלימים עין. דיברנו על זה לפני כמה דקות. סעיף ג' ירחיב את זה, ואולי נרחיב את זה בעוד מקום אחד. אז אין דבר יותר חשוב לדעתי מאשר לחזק את הדבר הזה לקראת הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר קודם כל הרב, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה, שזה נקרא קו זכות, העבודה של הסנגוריה, על הכלל, זאת אומרת, להסתכל גם על כלל ישראל בצורה חיובית, לא רק על הפרטים. ועל הפרטים, כלומר, קודם כל על כלל ישראל, עם ישראל הוא עם טוב. גם אם יש לו כל מיני נפילות בכל מיני תחומים, הוא עם עם יסוד טוב. אינה רק עבודה הרגשית לבדה, שזה, תשמע, אני יכול לאהוב אותו, אני יכול לדון אותו גם זכות, או שאני לא יכול. זה לא רק עבודה הרגשית, גם עבודה הרגשית היא חשובה, זה לא פשוט. כי היא מקצוע גדול בתורה. גדול, זאת אומרת, חשוב ומרכזי בתורה. כמו שאמרנו, כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה היסוד של הכל. זה הבריאות הנפשית של האדם המסתכל, ואחר כך הבריאות הנפשית של האדם הנאהב, וזה שדנים אותו לקו זכות. כי היא מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת ענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשת טל אור תורה וחסד. כלומר, זה מקצוע עמוק, רחב, כי אתה צריך להיכנס לכל הפרטים, כל אדם יש לדון אותו לקו זכות במישור אחר, במקום אחר, צריך להיות לך מין רנטגן כזה, כן? רנטגן כזה, שרואה את הדברים החיוביים שנמצאים מאחורי השליליות של האנשים. שכולם צומחים, כל זה צומח ובא מלשד טל אור תורת חסד, בגלל שהתורה היא תורת חסד. בגלל שהעולם הוא עולם של חסד ייבנה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם של לעשות חסד, בגלל שכל אחד ואחד מאיתנו בפנים הוא רוצה להיות אדם טוב ואוהב שעושה חסד. כן? מהמקום הזה זה בא. ובאמת, אם תשימו בלי מילים גבוהות, אתה אוהב מישהו, אתה דן אותו לקו זכות. אתה שונא מישהו, אתה מחפש אותו. בלי שנרגיש. לכן ברגע שאדם באמת אוהב, כן? אז המקצוע הזה הוא גדול, אבל זה הוא לא כבד כל כך, כי זה בא באופן ספונטני וטבעי כאשר אתה אוהב. אז עבודת האהבה היא עבודה גם כן לא פשוטה. עוד פעם, אל תיקחו את זה כבד מדי. ברגע שאדם רוצה להיות אדם טוב, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו שערים, פותח לו דרכים, פותח לו שבילים. זה הכל תלוי ברצון שלנו באמת להיות אנשים טובים ואוהבים. כי זה נשמע כבד כזה, זה חוכמה עמוקה ורחבה. הרי את השולחן ערוך אנחנו לא יודעים. קל וחומר לעבוד על כל המידות שלנו, לא עבדנו, זה נראה לנו משימה, אז זה לא משימה כל כך גדול, זה רק לרצות. כשרוצים, אז הדברים נפתחים. אמרנו כמה פעמים, הרצון מחולל את המעשים, את ההתנהגות, פותח את שערי התבונה, הרצון. הרצון נבנה בדרך כלל על ידי התפילה. שאדם, כמו שאמרנו כמה פעמים, תפילה, אתה מתרגש. בזמן שאתה קורא את המילים, אתה מתרגש מהם, כי כל המילות של התפילה זה איך להיות טוב בכל מיני מישורים. מה זה טוב? אז זה לא כבד. אבל צריך לשים את זה במרכז של העשייה שלנו. זה הכוונה כלל גדול ומקצוע גדול. לשים את זה במרכז הרצונות שלנו. עכשיו מסביר הרב קוק, זה מילים מאוד גבוהות, כן? אבל אם אתה לא מאמין, לא מאמין באמת שכל אחד הוא אדם טוב, כן? זה לא עובד. אתה צריך להאמין שכל יהודי, אגב גם גוי, אבל זה יותר מכוסה, כל יהודי יש בו בפנים צלם אלוקים, כן? שלא שר משם לעולם. זה צריך להיות תקוע בך. ואם אתה לא מאמין בזה, תסתכל על עצמך. תסתכל על עצמך. אתה אין לך רצונות טובים, וכל הכישלונות שלך זה כישלונות בגלל שאתה לא יודע בדיוק איך לעשות ואיך לנהל את עצמך, אבל יש אדם שלא רוצה להיות אדם באמת טוב? אין דבר כזה. אז אם אתה מתבונן בפנים על עצמך, שאתה אדם טוב, יש לך רצונות טובים, אתה מסתבך. אבל מאחורי כל ההסתבכויות יש רצונות טובים, אז ממילא אתה מבין שזה נמצא גם אצל האחר. אומר הרב קוק במילים אחרות, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. כלומר, עם ישראל הוא עם אלוקי, צלם אלוקים נמצא בעיקר בעם ישראל ככלל, וממילא כל פרט מעם ישראל יש בו את החתיכה שלו, את החלק שלו. האלוקי, אלוקי אמרנו פעמים, זה החלק הטוב. זה המנוע הפנימי של כל אדם, זה להיות טוב, זה צלם אלוקים. יש דעות אחרות גם, הרב אומר שזה השכל. כן? אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שנמצא בכנסת ישראל, שהוא לה, לכנסת ישראל, סגולה. סגולה דהיינו תכונה מיוחדת, כמו ש... לכל עם יש תכונות מיוחדות, יש עמים מאוד מסודרים, יקים כאלה, ויש עמים שמסוגלים לבצע בפרטי פרטות, כמו היפנים שיודעים לייצר, אני יודע, הקוריאנים יודעים לייצר דברים בצורה מדויקת, אבל מעוף הרבה פעמים אין להם. הם צריכים את הישראליות בשביל המעוף, בשביל לפתוח את לצאת מהקופסה. הגרמנים, אנחנו יודעים שהם גם כן עובדים בצורה יקית, שזה לוקח אותם לפעמים מקומות מאוד 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 מסוכנים, ראינו את זה בהיסטוריה, אבל יש להם סגולה להיות מדויקים ולעשות את הדברים כמו שצריך, גם את הדברים הלא טובים לצערנו הרב. לנו הסגולה המיוחדת שלנו זה האור האלוקי שלנו, זה הטוב. סגולה עצמית, אי אפשר למחוק את זה, זה חרות בתוכנו. שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים, איפה שלא נהיה, בכל מצב שלא נהיה, וגם בכל מצב חברתי ומוסרי שאנחנו לא נמצא שם, במצב קשה מאוד, בפנים זה לא זז, אומר הרב. סגולה עצמית שלא זז. באיזה חג ראינו את זה? מי שמכיר אותי, באיזה חג ראינו את הסגולה הזאת שלא יכולה לזוז לעולם? למה בפורים? כן.
היינו מאוד רחוקים.
כן. המן הוא בחירה חופשית. המן, היה לנו חרב על הצוואר מהמן. זה או שאתה חוזר בתשובה או שאני יורה בך. זה מה שהיה בפורים. אבל נלך צד אחד דומה. זה היה בחנוכה. בחנוכה יש קד של שמן שנמצא בבית המקדש, חתום בחותמו של כהן גדול, כן? שממנו הדליקו שוב את המנורה. למה היוונים לא מצאו אותו ולא תימו אותו? כי יש קד אחד קטן פה בפנים, נקודה יהודית קטנה, שחתומה בחותם של כהן גדול, שאי אפשר לטמא אותה. אי אפשר. זה חייב להיות שם בפנים. וכאשר אנחנו ברגע נכון, בזמן נכון, מדליקים את כל המנורה שלנו, המנורה שבפנים, לא רק שבית המקדש, את כל האישיות שלנו, מהשמן הזך הזה, הכל פורץ חזרה. וזה מה שקרה בעם ישראל, אחרי הניצחון של המכבים, עם ישראל חזר, כל המתייבנים, רוב העם היו מתייבנים, חזר לעצמו מה שנקרא. אחר כך היה הידרדרות, עוד פעם, כי צריך שמירה על זה. אבל הפח שמן הזה מבטא באור, במעגל השנתי של השנה, שאין דבר כזה, שהנקודה היהודית האמיתית, הסגולה הזאת של הטוב, שיכולה להיעלם. לא חשוב מה שנעשה, עבודה זרה, שפיכות דמים, עריות, איפה שיהודי לא יהיה ויתגלגל לשם, נשאר הנקודה הזאת, שיכולה בכל רגע נתון, אם אתה מתחבר אליה על ידי אגב הקו זכות, כן? פורצת ומדליקה את כל המנורה, כל האור של הנשמה שלך, היא מדליקה, מחדש. במכון מאיר אתם לא מכירים את זה? יש פה בחורים שבאים מאיפה באו, כולל אני. כל אחד בא מכל מיני מקומות, וזה נדלק. אתה רואה אנשים חדשים, אתה רואה על הפנים שלהם את זה, על ההתנהגות שלהם, על העדינות שלהם, היו גסים, נהגות גסה, ופתאום אנשים עדינים, טובים, הרבה רצון טוב. אז הרב אומר, לא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. לא חשוב מה שנעבור, זה תמיד נמצא שם. איך חז"ל המשילו את זה, אני יודע, למטבע מזהב שהתגלגל. אתה מוצא מטבע זהב לפני 2,000-3,000 שנה בתוך חול ובוץ וזה. אתה קצת מצחצח את זה עם חול, נכון? זה לא הולך לאיבוד הזהב, אף פעם. אותו דבר, אנחנו כולנו זהבים. כל אחד הוא זהב. עכשיו, אומר הרב, ביותר צריכה אהבה עליונה זו, האהבה הזו שדיברנו עליה עכשיו, צריכה לבוא לידי ביטוי יותר, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, כמו שהסברנו לפני שנייה, להיות מתעוררת. מתי האהבה הזאת והקו זכות הזה צריך להתעורר? בייחוד, זה תמיד צריך להיות, בקרב אנשי לב ורוח, כלומר בצדיקים, באנשים שמבינים את סגולת ישראל ואת האחריות של עם ישראל על האנושות כולה, אותם אנשים שמסוגלים להאמין ולראות מבעד למעטי הקליפות והחול והרוע החיצוני, כן? האנשים האלה מחויבים, או שהם חייבים, כן? בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. מצב הרוח, לא רק מצב רוח, גם הרוחה של העם חלש, לא מאמין בעצמו, לא יודע את יהודו. יש חובה לצדיקים האלה להתבונן פנימה ולראות את זה, ולהסתכל על עצמנו, או להסתכל על עם ישראל, דרך המשקפיים ודרך הנקודות האלה. כי זה מצמיח, כמו שאמר רבי נחמן. כתוב על הגאולה, מתי יהיה גאולה? אחד הסימנים, ביש מלבר וטוב מלגב. ביש זה רע, בחוץ נראה רע, רע מאוד, אבל בפנים מלגב זה טוב. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, כלומר תקופה כזאת, שרומסים את כל הערכים היהודיים שלנו, מזלזלים בהם. אנחנו מכירים את זה, רואים את זה. רואים את זה גם היום, כן? זלזול. מנסים לרמוס את הערכים של הקודש שלנו, בכל מיני גופים, מגופים שונים, ברחובות, בתקשורת, לצערנו גם במערכות של בית המשפט, פרקליטות, אולי אפילו גם בכנסת. בפנים, בפנים. אז יש חובה להסתכל על הטוב שבפנים, כן? למשל, במקרה הזה, יכול להיות שאנשים האלה רוצים להיות אנשים אמיתיים. הם לא רוצים להיות כי אבותינו שמרו את זה. כי ככה זה. הם רוצים להיות אנשים טובים, רוצים להבין, להיות באמת טובים ולא צבועים. זה נקודה של קו זכות. כן? אולי רוצים לעזור לכל מיני אנשים שקשה להם נניח בשבת. רק לא מבינים ששבת היא יותר חשובה והטוב בעם ישראל לא ישמר אם לא נשמור שבת. הם לא מבינים את הטוב היותר עמוק, אבל יש להם כוונות טובות, הם לא למדו. הם לא יודעים, הם לא התחנכו, לא בבית דתי, לא בבית ספר דתי, לא למדו תורה. מה אנחנו רוצים מהם? אני סתם מסתכל על עצמי, לא למדתי בבית דתי, לא בבית ספר דתי, לא ידעתי מהחיים שלי שום דבר. לא מבין מה זה שבת. לא מבין את כל הדברים האלה. לא מבינים. הם מוכנים לעשות דברים טובים, רוצים להבין את זה. רוצים להבין, הם באמת רוצים להיות טובים. חושבים שעל ידי זה שהם ירחמו על הפלסטינאים, בזה הם צדיקים גדולים. אין להם הסתכלות של מכלול שלם. שאתה בעצם מחזק את הרע, על ידי הטוב הזה אתה מחזק את הרע. צריך להיות, שיהיה טוב, צריך להיות גם חכם. אז התכונה הישראלית להיות טוב היא תבועה בתוכנו. כתוב שבני ישראל יש להם כמה תכונות, אחד מהם רחמנים, גם לחסדים וכו'. זה קיים. אבל אין לך, אם לא למדת תורה, אין לך מה שמכוון את כל הטוב לב הזה בצורה הנכונה, במינון הנכון, בצורה חכמה שרואה את, 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 את הכל בהיקף יותר רחב. אדם רוצה להיות טוב, רוצה לעזור לאיזה מישהו מסכן, אתה נותן לו כסף, אבל הוא קונה עם זה סמים. או שהוא ממשיך, אתה מנציח את הבטלנות שלו במקום שילך לעבוד, אתה מנציח את הבטלנות, אז אתה לא טוב, אתה טיפש. אתה רוצה להיות טוב, אתה טיפש, כי אתה נותן כסף לאדם שלא יעשה עם זה דברים טובים. בשביל זה חוכמה. החוכמה הזאת היא נמצאת בתורה. אז בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, מצעד גאווה, מה זה תוקף ועוז? נכון? אני שמים את זה בחוץ, כן? אז דווקא בזמן הזה צריך להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוהיו יותר מההתנהגות המבישה הזאת והרעה הזאת שגורמת נזק גדול מאוד. נזק עצום היא גורמת. לראות שכוח ישראל גדול מאוד, אנשים שיצאו מזה, הם יהיו גדולים. כי ככל שאתה נופל יותר ואתה יוצא מהנפילות האלה, אתה נהיה גדול יותר. ותראו, היום גם אנחנו מתארים פה דברים שליליים בשביל להסביר את זה, לא בשביל לדון את עם ישראל לקו חובה, אבל עם ישראל גם נמצא בתשובה גדולה. יש תנועת תשובה ענקית. ענקית, שאנשים אפילו, עצם זה שאנשים מתעניינים ביהדות, מה שלפני כן לא היו רוצים לשמוע. הם לא חייבים באותו יום להתחיל לשמור שבת ולהיות... זה אי אפשר גם. אי אפשר ביום אחד ללחוץ על כפתור ולהיות בן אדם אחר. אבל עצם זה שמוכנים לשמוע כבר. אולי יש פה איזה אמת. זה תשובה ענקית, וזה יפרח אחר כך. לעם ישראל יש כוח עצום לאלוקיו, עצום לאלוקיו, כלומר, כוח רצון עצום להיות טובים. חלק מהחיפוש, לפעמים חיפוש בכל מיני מחוזות נוראים, אבל חיפוש, מה הם מחפשים? את האמת, אז זה כף זכות. אז בסדר, אז הוא נמצא במקדש כזה ובגורו כזה ועושה כל מיני שעות, כי הוא מחפש, הוא מחפש אמת. אף אחד לא גילה על אותה אמת, לפעמים הוא צריך לעשות סיבובים. ולהסתכל במאור הפנימי, אותם אנשים האלה, הגדולים האלה, יש להם, הם מסוגלים ומחויבים להסתכל במאור הפנימי, במאור שנמצא בפנים, לא בחוץ. החודר את רוח הכלל, הוא חודר מעבר לקליפות שנראה לא טוב. שתוללים, שוטים, סמים, אולי אלימות, כל מיני דברים. לראות מעבר לזה, מעבר לקליפות האלה. ומי שהיה במקומות האלה יודע כמה שזה נכון. יודע כמה שזה נכון. הוא שמשכנו, עד עכשיו דיברנו לכאורה על הכלל, אני הסברתי את זה בצורה פרטית יותר, אבל קודם כל זה בכלל, יש את זה. שמשכנו הוא, כלומר הטוב הזה, המאור הפנימי הזה נמצא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר. גם בנפש הנסוגה מאוד, שנראה לך שהיא נסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם, מדרך הטוב. לפעמים אתה רואה ילד בכיתה משתולל, מפריע. ולא בגלל שאולי ילד לא טוב, רע לו. רע לו. אולי הורים שלו רבים בבית, אולי אין לו מספיק אוכל בבית, אולי הילדים דוחים אותו. רע לו, אז הוא משתולל. זה לא אומר שהוא לא ילד טוב. עכשיו, מה קורה אצל האדם שמתבונן בצורה כזאת, ומה קורה לאנשים שמתבוננים עליהם בצורה כזאת? אז קודם כל, הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, האדם שמסתכל ככה, הצדיק שמסתכל ככה, ורואה את הטוב, האלוהי הצפון בקרבה של כל אחד ואחד ובכנסת ישראל בכלל, פועל לטובה לאיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת. קודם כל זה מצמיח אותך. כי אם אתה מסתכל כל הזמן מה לא טוב בכל אחד, אתה נמצא בהוויה פויה. קשה לך, כל הזמן מסתכל מה רע אצל אחרים. אדם שמסתכל כל הזמן מה רע אצל אחרים, יש לו ביקורת כל הזמן על כולם. הוא מרגיש טוב עם עצמו. תדמיינו את עצמכם, איך שאתם כועסים, אני יודע מה, על לשכת הגיוס, או על לא יודע מה, על מס הכנסה, על התקשורת. אתם מלאים כעס כל היום. ואדם שמסתכל על החיוב, זה ממלא אותו. הוא יש לו שמחה פנימית. הוא צומח מהמקום הזה. אז קודם כל הוא מצמיח את עצמו מההסתכלות הזאת. כן? הוא נמצא במקום טוב, בעולם טוב, בעולם נקי. לרוממו את האיש המסתכל, אנחנו מדברים. מעל שפלות החיים. אתה לא שקוע בביקורת הקשה הזאת, בסחי. סחי זה זבל. תינופת. אתה לא נמצא בתוך התינופת הביקורתית הזאת שמשפילה אותך. לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים של הייאוש, שאין מה לתקן ואין מה לעשות, וכולם הם כאלה והם גנבים ורמאים ונואפים, וזה גם יש אותך. אבל אם אתה מסתכל על הדברים הטובים, אתה מתרומם, אתה מחובר לטוב, אתה מתרומם. ההולכים כדורנית, צריך להיות פה אני חושב, כדורנית, בזעפם הגומחאים, הגסים, הולכים אחורה. הולכים אחורה, זה משיב את האדם לאחור, בגלל המאבקים עם כל הרשע והרוע והאלימות, בכבישים, בכל מקום, בשקרנות, ברמות, כן? ועכשיו, הפעולה הזאת שאתה מסתכל בצורה חיובית שמרוממת אותך ומביא אותך לעולמות אחרים, להיות מחובר לטוב שלהם ושל עצמך, חוזרת באורך סגולי על כללות האומה ופרטיה. כלומר, הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, כמו שאמרנו אצל רבי נחמן, מצמיח את האומה. שאתה אומר דברים טובים, יש לנו אומה טובה, שמסורה למשל במלחמות, או יש בחורים שאתה, לפעמים אתה רואה איזה התנהגות פרטית יש להם בעולם, באזרחות מה שנקרא, כן? הם הולכים פתאום לצבא, והם מוכנים למסור את הנפש שלהם, בשביל החברים שלהם, בשביל העם שלנו. ואתה משבח אותם על זה. זה מרומם אותם, גם אותם זה מרומם, מרגישים שהם שווים, שיש להם ערך עצום, כן? זה מרומם אותם, הפעולה הזאת חוזרת עליהם באופן סגולי, להכניס בהם כוח מעורר, זה מעורר אותם, לכן ולחסד. אתם טובים, אז הם טובים באיזה פרט מסוים של הגנה על מדינת ישראל, כן? אבל זה נותן להם כוח, וזה משפיע ומתפשט גם על התחומים אחרים של החיים שלהם. שיפלס להם אורח תשובה מאהבה. זה חודר וזה מתרחב לכל האישיות. אתה מרגיש שאני עושה משהו חשוב. תראו אנשים שמתנדבים ועושים בכל מיני תחומים. עוזרים לזולת, עוזרים בעלייה, עוזרים לילדים אוטיסטים, עוזרים לילדים נכים. יש כל מיני, היום יש מלא עמותות כאלה, והמון מתנדבים בנוער וזה, הם עובדים במחבש, במגן דוד. תן להם רוח. והרוח הזאת מתפשטת, היא מתפשטת על כל האישיות שלהם. והיא שורפת שם את כל הלכלוך. ראינו פעם משל כזה על ה... זה כמו שהלב, כן? הוא נותן פעימה, כן? ואז אדם רץ לכל הגוף שלך. לכל התאים, לכל האיברים שלך, כן? דם נקי, חדש, עם חמצן, נכון? אחר כך זה אוסף חזרה את כל הלכלוך, נכון? ואחר כך מנגנון הפסולת זה יוצא דרך השתן, דרך הקיבה, כן? וכל פעם זריקה כזאת של, של, של דם חדש, חמצן חדש, לכל הגוף. אז הדבר הזה, שאתה מסתכל על מישהו בצורה חיובית, זה בעצם מין פעימה כזאת, מין שבעצם זורקת טוב לכל עברי הנשמה שלך, לכל, לכל המקומות הטוב, כל המקומות שלך שאתה נמצא בהם, והיא אוספת את הלכלוכים וזורקת אותם החוצה. זה נכון גם בחינוך ילדים. זה לא אומר שלא שמים גבולות. זה לא התעלמות מהרע. אבל זה הסתכלות על אנשים דרך המשקפיים או דרך הנקודות הטובות שלהם. וזה מה שאומר בסעיף ג', האהבה הגדולה שדיברנו עליה עכשיו. אתה לא אמרת אף מילה, זה סימן טוב. נכון? או שאתה עייף? אבל זה שלא אמרת אף מילה, זה גם כן חשוב. לא שאני לא אוהב את השאלות שלך חס וחלילה. אבל זה בדרך כלל מפריע לך הנאיביות הזאת, נכון? אומר הרב, האהבה הגדולה, אתה שמעת את השיעור הזה כבר פעם, זה לא חדש בשבילך. האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. זה לא אומר שאנחנו מתעלמים. אבל הננו מוצאים את עצמיותה, דהיינו את הטוב, את הסגולה האלוקית, הטובה שיש בכל אדם ובאומה כולה, בעלת חשיבות או דומיננטיות יותר חזקה מהנקודות השליליות, שאותם גם כן צריך לנקות. אבל זה בא מתוך עיניים טובות, לא מתוך עיניים של ייאוש, עיניים של, 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 של אכזבה. איך מרגיש ילד שאבא שלו מוכזב ממנו? איך מרגיש ילד שהמורה שלו מוכזב ממנו? איך מרגיש בעל שאשתו מוכזבת ממנו? איך מרגיש האישה שבעלה מוכזב? זה גומר אותם. אז אתה מסתכל על הדברים הטובים, וההרגשה היא לא של אכזבה, זה של הערכה, ויחד עם זה יש מה לתקן. מי שחושב שהוא מושלם, זה גאווה גדולה. אם אני, אפשר להגיד לאישה, אני אוהב אותך, את יקרה לי, אני מאוד אוהב את הניסויים שלי איתך. יחד עם זה, יש דברים מסוימים שאת ואני עוד צריכים לתקן. זה עולם אחר, מאשר אתה מתפרץ על האישה, על איזה דבר שהיא עשתה לא בסדר, וכאילו זה חזות הכל. זה לא נכון. זה אותו דבר על ילדים, אותו דבר על העובדים שלך, ועל הבוסים שלך, לא חשוב איפה, בצבא, איפה שאתה נפגש, על הכביש גם כן אותו דבר. איננו מוצאים את עצמיותה, עצמיות שלה זה הסגולה הישראלית, הסגולה האלוקית, כן? גם אחרי הביקורת היותר חופשית, תבקר. אבל זה הרבה יותר דומיננטי, הטוב שלה הוא הרבה יותר דומיננטי מהביקורת. וזה נקרא ביקורת בונה דרך אגב, כי כשאתה מסתכל על האדם דרך הדברים הטובים שלו ומנסה לתקן, זה בונה. כי הוא מרגיש שאתה מעריך אותו. שאתה אוהב אותו, ויחד עם זה אתה רוצה לתקן אותו, או לתקן את החברה הישראלית, זה בונה אותו, הוא מרגיש אידיאלי, אדם שיש לו אחריות. אבל אם אתה בא אליו עם כל הכעסים שלך, או בא אליו מתוך התבוננות עליו, מתוך ההסתכלות השלילית שלך עליו, הוא לא רוצה לשמוע אותך, הוא לא מוכן לקבל שום דבר ממך, הוא לא מחליט בראש שלו, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש שהוא לא יכול לקבל, זה לא בונה אותו, כי זה באמת לא בא ממקום של בנייה. זה מקום, בא ממקום של חורבן, של שנאה, של כעסים, של הסתכלות שלילית. גם אחרי הביקורת יותר חופשית, נקייה מכל מום. כנסת ישראל נקייה, כן? כולך יפרתי, מום אין בך, בפנימיות. יש שחורה ונווה, שחורה בחוץ. אדם מתלכלך, לוקח סבון, נקה אותו, זה הכל. הלכלוך בפנים אין לכלוך, בחוץ יש לכלוך, ויש כל מיני דרגות בחוץ ויש כל מיני דרגות בפנים, זה אין סוף. אז עד כאן אנחנו דיברנו על ההתחברות לצד החיובי, על הטוב, על אהבת הטוב, על ה על הכוח העצום והכלי הנפלא הזה שנקרא לדון לקו זכות מתוך הבנה, זה לא משחק, זה לא טריק, מתוך הבנה שאדם הוא באמת טוב בפנים, אחרת זה לא עובד. אם אדם בא לטיפול והמטפל רוצה לעזור לו, אבל המטפל עצמו לא מאמין במטופל שלו, זה לא עובד. אם הוא מאמין בו באמת, בכישרונות שלו, ביכולות שלו, זה עובד. זה מה שכתוב. עכשיו, השלב הבא הוא מי שאוהב את הטוב, הוא שונא את הרע. אם אתה לא שונא את הרע, סימן שאתה באמת לא אוהב מספיק את הטוב. וזה הנושא הבא שלנו, שקשור למשנה הבאה, לבן זוג של המשנה, ניתאי ארבלי אומר, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע. צריך להבין מה זה אל תתייאש מן הפורענות, גם כן מה זה עושה פה, איך זה קשור לעניין, אבל שני הדברים הראשונים, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, זה הבן זוג הבלתי נפרד מאהבת הטוב. וזה, יש פה כמה פסקאות מאוד עמוקות בעניין הזה של שנאת הרע. אבל לפני זה, אני עשיתי סיכום, בוא תגידו לי, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא, קודם כל, יש שעון. וואו, אתם רואים שיש שם שעון, הוא עובד? אהה. איזה יופי. ברוך השם יש שעון, זה טוב. כן, אז בוא, אם יש שאלות קודם כל אפשר לשאול, ואחר כך נעשה סיבוב ומה אנחנו לוקחים, ואני חושב שבזה נסיים להיום, כי זה להיכנס פה לסוגיה שהייתי רוצה להקדיש לשיעור שלם. אולי אפילו יותר זה, יש פה דברים נפלאים ממש. כן, שאלות יש עד לכאן? חברים יקרים, הכל מובן? או ששום דבר לא מובן? אז בואו נעשה סיבוב. ישבנו פה 40 דקות בערך, אולי אפילו קצת פחות. סיכמנו, זה המקב הפתי של כל השיעורים האחרונים בעצם. מה אתם לוקחים לחיים שלכם? עם מה אתם יוצאים? מה אתם עושים עם זה לקראת יום הכיפורים, לקראת ראש השנה? אתם באים הביתה, הילדים, החברים, מה אתם עושים עם זה? מי שרוצה לשתף, מוזמן לעשות את זה. טוב, אין חובה, אז בכל זאת נתחיל את החלק השני. כן. על ידי? אהבת
חינם. לראות טוב. אני אצליח, זה קשה.
אם לא תתנפל על זה, ואם לא תראה את זה בתור הר גבוה, אתה תצליח. לאט לאט. יש לך 120 שנה בשביל זה. לאט לאט, זה לא ביום אחד. אבל זה יפה מה שהוא אמר, כי הרבה פעמים אומרים אהבת ישראל, אהבת ישראל, וזה הרבה פעמים נראה לנו כמו סיסמה, לפעמים נבובה, כלומר אנחנו היינו רוצים, אבל פה יש לך כלי, איך אתה עושה את זה? ומאיזה עומק זה בא, ואיזה השפעה אדירה יש לזה באמת להיבנות, להיבנות, לבנות ולהיבנות. שני הצדדים.
אבל החוכמה הזאת זה בכל מיני, החוכמה היא מול
נכון.
אנשים שכל מיני דברים בזה,
נכון. נכון. אבל לאט לאט, קודם כל באים למכון מאיר, לומדים שזה קיים, וזה אפשרי, וזה חשוב. ומתוך כך מתעורר הרצון, כשאתה יוצא החוצה, לראות איך אני מתמודד עם זה, עם כל הקושי שיש בזה. אני אומר, אם לא לוקחים את זה כבד, אז יותר ויותר זה מנהל. אפשר להתחיל, כמו שאמרתי, עם הבית. קודם כל אתה נכנס הביתה, תחשוב משהו טוב על הדיירים שבבית, אם זה אשתך, אם זה הילדים, אם זה חברים לחדר, קודם כל, לחשוב דברים טובים עליהם. אתם רואים שכל המערכת בחדר שלכם פה, בפנימיה, בדירות שגרים כמה אנשים ביחד, לפעמים עשרה, יותר כמה בתוך כל דירה. יש כל מיני אנשים, כל מיני עולמות, ויש לפעמים כל מיני מתחים ומריבות גם במכון מאיר, נכון? אז נתחיל בקטנה, כן? באים עם הראייה הזאת, בייחוד עם אותו אחד שהכי מרגיז אותך, וזה עובד. זה עובד לגמרי. זה לא קשה. לקחת דף תיאר או לעצור לפני שאתה נכנס לחדר ולחשוב כמה דברים טובים על, בלי אבל, על, 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 על אותו אדם שלפעמים מרגיז אותך שם בחדר, זה כל כך קשה. זה לא קשה. זה כמה שניות אפילו לעשות את זה. כן. טוב. אז אנחנו בואו נהפוך את הדף, נתחיל ונחזור על זה גם פעם הבאה. הפסקה הראשונה, אל תתחבר לרשע, זה בא מאורות הקודש. והכותרת שהרב קוק נתן לפסקה הזאת, או אולי הרב הנזיר, אני לא יודע מי נתן שם הכותרות בדיוק, זה... כן, אבל הכותרת שבספר אורות הקודש על הפסקה הזאת, קוראים לה התחברות עם נפש פחותה. מה קורה לבן אדם שהוא מתחבר עם נפש פחותה, שיש לה צדדים קשים? כשהם מתחברים עם נפשות פחותות של פורצים ורשעים, פורצים הכוונה שפורצים את גדרי המוסר, האמת והצדק, ורשעים שעושים מעשה רע, כן? שאתה מתחבר עם האנשים האלה, נפגמים. אם אתה חושב שזה לא עושה לך כלום, זה לא נכון, זה משפיע. אבל אם יש בהם איזה דבר טוב ומתכוונים בהתחברות רק אל הצד של הטוב, וזה למדנו קודם בהרחבה את זה, נכון? אם אתה מתחבר איתם עם הצד הטוב שלהם ואתה מתכוון לזה, כלומר אדם שהוא בא במגע עם אנשים כאלה, הוא צריך להתכוונן, לחשוב כמה דקות, כמה שניות, לחשוב על הצד הטוב שאליו אתה מתחבר. אז כמו שאמרנו קודם, אז אתה עושה חיתוך בין הטוב והרע. אתה מתחבר לטוב ולא מתחבר לרע. אנחנו הולכים לקראת יום הכיפורים, וגם בסליחות אנחנו עושים הרבה וידועים, נכון? אשמנו, בגדנו, גזלנו. אמרתי כמה פעמים, שאני אומר בגדנו, מה אני אומר בזה שאני אומר בגדנו? זה אומר שאני לא רוצה להיות אדם שבוגד. זאת אומרת שאני שם את הערך השלילי הזה, ואני אומר, אני לא רוצה להיות דבר כזה. זה חיתוך, וזה משפיע עליך, זה מנהל אותך. כשמגיע איזו התנהגות שאתה מזהה שם בגידה, זה עוצר אותך. אנשים חושבים, אבל שם בגדנו, זה ככה סתם אמירה כללית, או שאני צריך חייב לחפור בדיוק איפה בגדתי, איפה זה. אני לא אומר שלא צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה בצורה מסודרת, בצורה נכונה, במינון נכון. אם אתה מתחיל עכשיו לחשוב על כל מה שבגדנו וזה, אתה מתייבש אחרי שתי דקות, אתה נמאס לך, אתה גמרת את הוידוי. אבל עצם זה שאתה אומר, עוד לפני שחפרת בעצמך, רק שאתה אומר, בגדנו, גזלנו, זאת אומרת, אני לא רוצה להיות בוגד, אני לא רוצה להיות גזל. בגידה זה ערך שלילי, גזלה זה ערך שלילי, זה דבר שאני לא רוצה להיות שם, וזה מנהל אותנו, מנהל אותנו בלי שאנחנו מרגישים. אנחנו אומרים זה יום יום, גם לא בתקופת הסליחות ולא בתקופת יום הכיפורים, ולפעמים אנחנו מזלזלים בזה, אומרים גומרים מהר. לא, האמירה הפשוטה הזאת שנראית לך כלום, היא לא כלום, היא חזקה מאוד. ואמרנו כמה פעמים, זה בדיוק כמו פעולת הקיבה שהיא חותכת את הפסולת של האוכל וזורקת אותו החוצה לכיוון המערכות הפולטות, כן? ומשאירה אצלך את הדברים הטובים. וזה במובן הרוחני, זה עושה את הפעולה הזאת, לא לזלזל בזה, זה פעולה קטנה, קטנה, רק לשים לב למילים, לדעת מה זה בגדנו ומה זה גזלנו. זה פשוט יותר, עכשיו המילים גם קצת יותר מסובכות. יש סידור... כוונת הלב, אני תמיד ממליץ, או יסוד מלכות. אני לקחתי גם פעמים, כתבתי לי זה על דף, מה זה בגדנו, מה זה גזענו, כמה פעמים כתבתי את זה, כדי שכשאני אומר את זה במהירות, אז ההבנה קופצת לי, וכמו שאמרתי, ההבנה קופצת לי מיד, ואני מזדהה איתה, או מתרגש איתה, כמו שאמרנו כמה פעמים. זו נקודה מאוד חשובה, אני חוזר עליה כמה פעמים. אז זה מה שאומר בו, להתכוון בהתחברות רק אל הצד של הטוב של אותם אנשים. אז אם כוחו יפה, הרי זה מתעלה. כלומר, אם אותו אדם יש לו כוח, כלומר שהוא עושה הבחנה כזאת נכונה, כן? כמו שאמרתי גם פעם, אני עובד עכשיו עם איזה בוס. הוא לא אדם כמו אברהם אבינו, ולא כמו יצחק אבינו, ולא כמו הדמות שאנחנו לומדים בספרים, שאנחנו שואפים אליהם. אדם עם כל מיני קלקולים שאנחנו לא רוצים שאדם כזה יהיה חבר שלי, ואני לא רוצה לחיות איתו יום-יום, לא רוצה להיות במחוזות שלו. אבל אם אני רואה שהבוס הזה הוא מסור, נניח, לעבודה שלו, הוא מוכן להשקיע שם יותר ממה שצריך, אז אני מתחבר לנקודה הזאת, לנקודה הזאת שלו. טוב, אנחנו נעצור פה. בסדר? ובעזרת השם, אני מקווה שנלמד את זה בפעם הבאה בצורה מסודרת יותר. טוב, תודה רבה לכם.